רדיו סול סימויין, רדיו סול סימויין, הרדיו של סול. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, רדיו סול עוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. רדיו סול, מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול .co.il. רדיו סול .co.il, הרדיו של ישראל,
האיכותי והמקצועי ביותר. אחד מהטרנדים החמים שיש היום.
רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות
האיכותי והמקצועי ביותר,
עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שף.
ערב טוב ושלום רב לכולכם, מאזינינו היקרים, ליד המיקרופון בן שפט וגדעון גרייף. ותודה שהצטרפתם לפרק השני בסדרת המשדרים התיעודיים המוקדשים לפרשיות היסטוריות שהסעירו, טלטלו וריגשו את מדינת ישראל בשני העשורים הראשונים לקיומה. את תוכניתנו היום נקדיש לאחת מפרשיות הריגול החמורות שנחשפו במדינת ישראל, פרשייה שזעזעה את אמות הסיפים ופגעה ברקמה העדינה של תחושת הביטחון והיציבות הביטחונית של מדינת ישראל ואזרחיה. בכל תוכנית בסדרה הזאת אנחנו מארחים שניים או שלושה מרואיינים, היסטוריונים, עיתונאים, סופרים, מומחים ולפעמים גם גיבורים היסטוריים הקשורים לפרשה הנידונה ישירות. הפעם נקדיש את התוכנית למרגל ישראל בר, שנעצר ב-31 במרס 1961 ומת בחילאו בתאריך 1 במאי 1966, לאחר שהורשע ונידון לעונש מאסר של 15 שנה. כאמור, כאן באולפן רדיו סול, אמיתי וידידי בן שפט ואנוכי מאחלים לכם האזנה מרתקת. תקוותנו שהמשדר הזה יוסיף לכם כמה תובנות לפרשת המרגל. המומחה הראשון שאיתו נשוחח עוד מעט אחרי השיר יהיה הסופר, העיתונאי, החוקר, הפרשן לענייני ביטחון גד שמרון. אבל לפני כן נקשיב לעדנה גורן וקובי רכט בשירם של נתן אלתרמן וסשה ארגוב, זמר מפוחית.
יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו, במרסל, בסלמלו נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
אבל אני על הכל הלך אי שמיים, תמיד קשור אל איזה פנופה מרופטת, ואם בוכה מפוחית על הברכיים, ואם נמאסתי על עצמי זה לא מיין, זה רק בגלל איזו מרים המזופטת. מה קרה לי השטע יודע, לי עצמי הרבה לא ברור, זה הערב הזה המשגע או הזמר הזה הארור, מפוחית מפרסת ידיה שרה שיר של שמחה בלב. מה קרה לי השם יודע, מה היה לי יודע.
אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי, ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני. אל תסתכל בי כמסכן, זרוק את המסטיק, אתה שיכור, זה כבר הלבל השמיני. שכבר אראה לך בחוץ הרם רגליים, נשים שחורות יש אדומות יש בלום פלטינה, תבחר אחת מכל סוג אפילו שתיים, עכשיו גם לי ורמן עוזל על החיים, מן העשן או מן הפלפל שבטחינה.
עכשיו בשידור חי, סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את המדינה, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
גד שמרון, אתה איתנו?
אני איתכם.
יפה, ניגש מיד לנושא, כי השאלות רבות והסודות שאנחנו אמורים לגלות למאזינים הם לא פחות קטנים. מה אפשר לישראל בר להתקרב בלא הפרעה למוקדי הכוח החשובים ביותר במדינת ישראל?
אני חושב שזה נובע בעיקר מהאופי של מדינת ישראל באותם שנים, מדינה צעירה, המון אנשים שהגיעו לפה, אתה יודע, כשבעצם לא יודעים הרבה על העבר שלהם. כי למשל, אנשים מגיעים, נניח, הוא אומר, אני הייתי טכנאי רנטגן בברסלאו, והוא שואלים אותו, יש לך תעודה משהו? הוא אומר, לא, ברסלאו נהרסה במלחמת העולם השנייה, והיום זה חלק מפולניה, ואני לא יכול להשיג תעודות, וקוראים... בקיצור, היו הרבה מאוד אנשים שבאותה תקופה עשו קריירה בלי שהיה להם בעצם בסיס לכך. אני אזכיר למשל את אולריך שנפט, חייל ב-SS, שבחר להגיע דווקא לארץ כיהודי, והיה קצין בצהל, כתבתי עליו דרך אגב ספר. אותו הדבר גם ישראל בר. ישראל בר עלה לארץ עם סיפור שהרבה מאוד אנשים מההתחלה הבינו שזה מה שנקרא בערבית אלף ליל וליל, אלף לילה ולילה. אבל מצד שני הוא היה מאוד מוכשר בכל מה שקשור להיסטוריה צבאית, אני מזכיר לכם, הוא היה ראש הקתדרה להיסטוריה צבאית באוניברסיטת תל אביב, וגמרות שהיו הרבה שאמרו משהו, הרבה דברים לא מסתדרים בסיפורים שלו, אף אחד לא ירער על כך שהוא היה היסטוריון צבאי מעולה, פרשן צבאי מעולה, ולכן הוא גם היה מסוגל להתקרב ולהיכנס לכל מיני מוקדי כוח, כולל צהל, כולל מינוי לכתוב את ההיסטוריה של מלחמת השחרור, שהוא עשה את זה מצוין דרך אגב, ולכן הוא היה מאוד מקורב, הוא הסתובב, הוא היה הולך עם מדים, הוא היה סגן אלוף, אגב באותה תקופה לא היה דרגת אלוף משנה, כלומר סגן אלוף היה הסגן של האלוף, כן? אחריו היה רק רב אלוף, ולכן הוא הצליח להשתחל מאוד יפה לצמרת, וכשהסתבר שהוא בעצם מרגל, אז כמובן שהשוק היה גדול.
יואר שמשה דיין ביקש ממנו לא פעם אחד להוריד את דרגותיו, כי הוא עצמו לגמרי לגמרי לא האמין בישראל בר.
לא רק הוא, תראה, קראו לו בצבא פיפקה. מי שיודע, אם אין טועה, דוקטור גרייף למד בווינה, פיפקה זה כינוי גנאי באוסטריה לגרמני. כלומר, החליפו, הוא לא הבין. בר סיפר שהוא יליד וינה, והוא היה חלק מהמרד הסוציאליסטי נגד המשטר הפשיסטי של אוסטריה משנות ה-30, אני אומר פשיסטים, לא היו נאצים, הם היו אנטי-נאצים אפילו, אבל הם היו פשיסטים. ושהוא היה בוגר, אחר כך הוא היה בוגר בית הספר לקצינים של הצבא האוסטרי באותה תקופה, דבר מאוד 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 לא סביר, ואחר כך הוא סיפר שהוא בכלל היה גם לוחם, הוא היה קולונל במלחמת האזרחים בספרד, במסגרת מה שנקרא הבריגדה הבינלאומית, וכל מי שקצת בדק אמר, לא יכול להיות, היה למשל במאי מפורסם פיטר פריים, אתם זוכרים, כן. הוא היה גם כן לוחם בבריגדות הבינלאומיות, שאלו אותו, הרי כולם הכירו שם, יהודים, בטח ארץ ישראלים, הכירו אחד את השני, הכרת את ה... את, ה, את הקולונל הזה, אבל לא יודע בכלל מי הוא, לא ראיתי אותו בחיים. נוסף לזה הסתבר שכשהוא בא לארץ וסיפר שהוא היה בוגר קורס קצינים, והוא היה גם את האזרחים, ראו שהוא לא יודע להחזיק רובה, הוא לא ידע מאיזה כיוון של הקנה יוצא הכדור, זה מזכיר את הצילום שהיה אתמול של המפקד המשחטת האמריקאית, שהודח כשפורסם צילום שלו שהוא יורה ברובה והכוונת הפוכה, כן? כמו שר פרץ בזמנו עם ה... כיסוי על המשקפת. אני אתן לכם עוד דוגמה לבעייתיות שלו. אבי, זיכרונו לברכה, שהיה גם כן וינאי כמוהו, היה מאותו רקע, צעיר ממנו בכמה שנים. היו לו בארץ המון חברים מווינה, כן? למשל היה, אני יודע מה, חיים בן דוד, שהיה ראש אקה, היה איתו בכיתה, וכו' וכו', היה חוק חברים. בר, לא היו לו חברים מווינה. ויש לי דוגמה טובה, אני עכשיו מראה למצלמה ספר של ישראל בר, אוקיי? נקרא במעגל בעיות הביטחון, ספרייה לעם, 600 פרוטות על הספר, שהוא היה מאוד פופולרי הספר, והוא מקדיש אותו לאבי. עכשיו, הוא ידע שאבי וינאי כמוהו, אוקיי? שניהם עובדים במשרד הביטחון, והוא מקדיש לו את הספר באנגלית, To Tulek in Friendship, ישראל בר. הבן אדם היה בחורפן, ודי ידעו שהוא בחורפן, וסיפורים מוזרים, לכן לא רק דיין ראה בו מישהו מוזר, גם איסר הראל באיזשהו שלב התחיל לחשוד בו, מה עוד שהוא גם עבר מפוליטיקה אחת לפוליטיקה שנייה, היה פעם במפ"ם, אחר כך היה חבר במפאי, בקיצור, היו את כל הסיבות לחשוד
וגם בו. וגם במק"י הוא היה...
כן, הוא גם היה במק"י, אבל תשמע, אז היו רבים וטובים, כל מפ"ם היו, אתה יודע, היו שלושת רבעי קומוניסטים, סטלין היה שמש העמים.
גד, דוד בן גוריון רכש לו אמון רב מאוד, איך אפשר להסביר את זה? בכל זאת, בן גוריון היה איש עם חושים מאוד מחודדים.
אני חושב שהייתה, אצל בן גוריון, הייתה הערכה לאינטלקט של ישראל בר. הספר הזה שהראיתי לכם אותו, במעגל בעיות הביטחון, כן, הספר הזה, אני קראתי אותו עכשיו, לקראת התוכנית. אז הוא כתוב בעברית קצת ארכאית, בכל זאת ספר משנת 56, אבל הוא כתוב מצוין, יש שם באמת, יש שם ניתוחים של... המצב במזרח התיכון, צבאות ערב, דברים כאלה, ואני מזכיר לכם שבצהל הצעיר באותה תקופה לא היו הרבה אינטלקטואלים, לא היה הנושא הזה של מחקר אינטלקטואלי והיסטורי ורחב ממדים ומבט מעבר לראייה הצרה של המזרח התיכון, ואני חושב שלכן אנשים כמו אבא שלי, אני זוכר שדיברתי על זה עם אבי, זיכרונו לברכה, והוא אמר, אנחנו ידענו שהוא מבלף והוא שקרן, אבל הוא היה היסטוריון מעולה, ועל זה הרחנו אותו.
הוא גם כתב, אם אני זוכר טוב, הוא כתב גם בעיתונות דבר.
דבר,
ג'רוזלם פוסט.
על המשמר, ג'רוזלם פוסט, הארץ, עיתונים בגרמניה, היה לו קשרים מצוינים עם גנרל גלן, שהיה מפקד ה... ראש המיון הגרמני, המערב גרמני, הוא ידע להקסים אנשים, הוא ידע להקסים אנשים, הוא ידע להשתלב, תשמע, תשאל כל חוקר משטרה מתחיל, הוא יגיד לך שחלק גדול מהנוכלים הגדולים, אם הם היו משקיעים רבע ממה שהם משקיעים במעשי הנוכלות שלהם, במעשים ישרים, הם היו אנשים עשירים. אז אותו דבר גם ישראל בר, ישראל בר היה איש מבריק, אבל מה? נוכל.
נעבור אולי ברשותך לשאלה הבאה. האם הצליח ישראל בר להעביר למפעיליו הסובייטיים חומר מסווג בעל ערך?
תראה, לפני שאני עונה לך על זה, אני רוצה לספר לך איך תפסו אותו. סיפור מאוד מעניין.
וגם תספר לנו איפה זה בדיוק, באבו כביר היה המקום שמשם הסוכנים הסובייטים יצאו לדרכם בתל אביב להיפגש עם המפעילים.
יפה, אז מדהים שבשנות ה-50 וה-60, עד ניתוק היחסים ב-67, מדינות הגוש המזרחי בהנהגת ברית המועצות באמת הקדישו מאמץ מודיעיני גדול בישראל, מכל מיני סיבות. כמובן שהובילו את זה הרוסים, אבל גם הפולנים וגם ההונגרים וגם הרומנים וגם הבולגרים, כל מי שהיה פה נציגות, היו להם מרגלים. עכשיו, הרוסים, הייתה להם שיטה מאוד פשוטה איך להיפטר מהזנב של החוליה המבצעית של השבק. הרוסים, רוב הדיפלומטים הרוסים גרו במתחם של הכנסייה הרוסית באבו כביר. זה ליד בית הספר לטבע, מי שמכיר. והשיטה שלהם הייתה שבבוקר בבת אחת היו יוצאות 6 מכוניות ממתחם השגרירות החוצה, כל אחת פונה לכיוון אחר, 5 מהן סתם הובילו את העוקבים של השבק לטיול לנצרת ולירושלים וכו', ואחד היה הולך לאותה פגישה חשאית שהוא היה צריך.
איפה זה היה באבו כביר? היכן בדיוק?
בכנסייה הרוסית, יש כנסייה הרוסית באבו כביר.
נכון, יש.
שם, המתחם הזה היה שייך לממשלת רוסיה, ושם הם גרו.
זה עדיין שייך לממשלת רוסיה? הם לא דורשים את זה חזרה כמו
בירושלים? יש הרי מתחמים ששייכים לכנסייה, היו שייכים לכנסייה הלבנה מנאמני הצאר ולכנסייה האדומה של ברית המועצות. מסובך, תוכנית שלמה אפשר לעשות על זה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבו כביר היה שייך לברית המועצות, והם רוב אנשי השגרירות גרו שם. עכשיו, מה שקרה שבשנות ה-60, למרות שנתפסו בארץ יחסית הרבה מרגלים רוסים, השירות, השינבט, לא כל כך הצליח לתפוס מרגלים רוסים, מה שנקרא על חם. בין השאר, מכיוון שסיפור די משעשע עצוב, אחד מחברי החוליה המבצעית של השבק, לוי לוי שמו, היה מרגל פולני, וההובי שלו היה צילום, אז הוא צילם את כל חברי החוליה, נתן להם תמונות וזהו, גם צילם את כל המכוניות של החוליה, והעביר את זה לריגול הקומוניסטי, כך שהם ידעו בדיוק מי עוקב אחר. ומה שקרה הוא שלקראת שוף שנות ה-50, השבק פיתח מתרוב תסכול שיטה חדשה. והם הבינו שחלק גדול מהפגישות החשאיות הרוסים עושים באזור כיכר המדינה, אבן גבירול של היום, והם פיתחו שיטה שנקראה מסרק, כלומר, היה באזור מסוים, כל הזמן הייתה פעילות של חוליית העיכוב, היו תצפיות, היו מכוניות, היו כל מיני כאלה. ובאמת יום אחד המסרק עבד וראו את מי שקראו לו ולדימיר סוקולוב, ידעו שהוא המפעיל הראשי של הקג"ב בארץ, הולך ברחוב, רחוב דוד רמז, זה היה גימנסיה הרצליה, אוקיי? רחוב דוד רמז, בפינת דוד ילין, כאן שיש היום גימנת ציבורית, פעם היה שם מגרש ריק, ראו אותו שנייה מחליף תיק עם עובר אורח שבאמו לו. עכשיו, אדם רגיל לא היה רואה בכלל את התנורה הזאת, אבל אתה יודע, חוליית תיקוף של השבק רואים את זה, ראו שסוקולוב העביר לאותו אזרח, שהם לא יודעים מי הוא תיק, על פי הנועל, עזבו את סוקולוב, הם יודעים שסוקולוב יחזור לאבו כביר, הלכו אחרי אותו אובייקט, שהלך, עשה איזה יעני מסלול ניעור עיכוב, אני אומר את זה בתור איש מבצעים לשעבר, כשדיבר עם אחד מבתיקי החוליה, הוא אמר לי, זה היה יעני מסלול ניעור עיכוב, זה לא היה ממש מסלול, הגיע לסוף רחוב ברנדייס, על יד הירקון, נכנס לתוך בניין, אחרי דקה נדלק אור באיזשהו קומה, אחד מהחבר'ה של החוליה נכנס לבניין, עלה לאותה קומה ואמר, על הדלת כתוב, ישראל בר, אז בינגו, כבר באותו לילה עצרו אותו. עכשיו, אתה שואל על הנזק, אני חושב שהנזק לא היה גדול, מכיוון שא' הוא היה די ממודר מדברים עכשוויים, מאקטואליה בצבא. הוא יכול היה להעביר לרוסים, אם הם רוצים, מסקנות אופרטיביות ממבצע נחשון ב-1948, כן? או נניח מפעולות התגמול. אבל ידע ממשי על מה שקורה לא היה לו. גם בדיעבד אנחנו יודעים שבעצם המידע הכי עדכני שהוא העביר לרוסים, זה בזכות הקשרים שלו, הוא יכול היה להעביר להם מידע על שדה תעופה שסולל בונה לנאטו בטורקיה.
בטורקיה, מבינים, נכון.
לא, בטורקיה, כן, זה לא איזה נזק גדול למדינת ישראל. אבל סך הכל, תשמע, זה היה הלם, כי באמת הוא היה אדם שהתברג בצמרת, אבל אתם יודעים מה, גם להיחשף כמרגל, אומרים שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה וגם תזמון, אז צריך לדעת מתי להיחשף. הרי תפסו אותו בשיא הקליימקס של אייכמן, כל הסיפור של אייכמן. אז הייתה איזו תקופה שהסיפור קצת נבלע, אחר כך הוא פרץ החוצה, היה המשפט כמובן, והוא נדון לכמה שנות מאסר, ועד כמה שאני זוכר הוא מת בכלא אחרי איזה 5 או 6 שנים.
הסיפור שלו בהתחלה לא עלה לכותרות העיתונות, כי לא רצו לחסות על משפט אייכמן.
ברור, לא רצו לגנוב כותרות.
לאחר שמשפט אייכמן התגלה, העלו את הנושא הזה לעיתונות.
לא רצו לגנוב כותרות. משפט אייכמן, שהוא כמובן הרבה הרבה יותר חשוב, אין ספק בכלל.
גד, האם ישראל בר פעל לבד, כזאב בודד, או שהיו לו שותפים ברקע?
עד כמה שאני יודע, וגם משיחה עם מי שבזמנו היה בחוליה המבצעית של השבק, שהיה מדריך שלי פשוט, אחד הקורסים ובהפסקות, היינו מדברים על כל מיני מעלה סיפורי מורק, מה שנקרא, כן? מורשת קרב. עד כמה שאני יודע, ישראל בר עבד לבד, הוא היה זאב בודד, הוא לא הסתייע, הוא גם היה, תראה, בתקופה ההיא, לקראת תפיסתו, הוא באמת, הוא הדליק את כל הנרות האדומים, כי הוא גם היה במשבר אישי, הוא היה מבלה בברים של תל אביב, והוא היה חוזר שיקור הביתה, ומופיע לעבודה לא מגולח. כלומר, לא היה צריך להיות גאון בביון מסכל, כדי להגיד, רגע, אולי צריך גם לבדוק את ישראל בר. לא בדקו אותו, עלו עליו במקרה. אבל אני מניח שאם לא היו עולים עליו באותו ערב ברחוב דוד רמז, פינת דוד ילין, היו עולים עליו באיזשהו שלב יותר מאוחר.
אז אם אתה כבר מדבר על עולים עליו, מדוע לקח לשירותי הביטחון זמן קורב, עד שהצליחו לבסס את חשודותיהם כלפי ישראל בר?
תשמע, הדברים האלה א', לוקחים זמן. ב', השירות באותה תקופה היה באמת קטן. היה אפשר להכניס אותם לתוך אוטובוס, לפי דעתי, את כל חברי החוליה. היה המון עבודה, כי באמת הרוסים והפולנים והבולגרים וההונגרים והאומנים עבדו פה בקצב, שלא לדבר גם שיש בעיות אחרות שהשבק צריך לטפל בו, ואתה ניתן לך רשימה קצרה של מרגלים שנתפסו באותה תקופה, זה באמת, זה
אנחנו
מדהים.
נדבר על המרגלים יותר מאוחר, ומכיוון שזמננו מתקצר, רציתי שחברי גדעון יש לו עוד שאלה אחת מאוד בעלת חשיבות.
תודה, בן. גד, תודה על כל המידע המעניין והמרתק שמסרת לנו עד עכשיו, בהחלט רק מי שעסק בזה באינטנסיביות כמוך יכול לעשות את שאלתי האחרונה וניפרד בזה. איך אפשר לפרש היום, ספטמבר 2024, את פרשת הריגול של ישראל בר, ככה במבט רטרוספקטיבי?
חלק ממחלות הילדות של מדינה צעירה שמתגבשת ממיליציות של, צריך לומר את זה, כן? הגנה, אצל, לחי, 600 אלף אנשים שקולטים 1.5 מיליון מהגרים חדשים, מדינה ענייה, בלי אמצעים. אני חושב שהטעות הכי גדולה שעושים רבים מאלה שדנים בהיסטוריה, שמסתכלים בעיניים של ישראל ההייטקיסטית, של 2024 על ישראל של 1950. דוגמה קלאסית זה פרשת ילדי תימן, חטופי תימן. כלומר, כל אנשים חושבים שב-1950 מערכת הבריאות של ישראל נראתה כמו הכניסה של בניין אדלסון בשיבה היום. הם לא מבינים איזה מצב היה. כן? אני מכיר את זה אישית, סליחה, כי אמי הייתה אחות. והיא סיפרה מה היה באותה תקופה, מה, לא היה רופאים, לא היה אחיות, לא היה רישום, לא היה נוהלים, לא היה מקום, מה שנקרא, סליחה על המילה, shit happens. אז כמו שעם ילדי תימן, אז ככה גם בנושא ריגול. היה, באמת, היה ברדק, לקח זמן עד שעיצבו את השבק, את שיטות העבודה, איך עובדים, את מי מגלים, על אחרי מי עוקבים, איך פועלים לא כשירות ביטחון פוליטי, כי הרי בהתחלה השבק היה שירות פוליטי, צריך לומר, איך הוא נהיה ממלכתי, זה הכל, זה סיפור אחד גדול, שלדעתי הוא אחד מסיפורי התקומה והניסים הגדולים של המאה ה-20, גם בנושא ביום.
גד שמרון, סופר, עיתונאי, חוקר, פרשן, מחברם של ספרים חשובים. אנחנו מודים לך מאוד מאוד על הדברים שסיפרת לנו היום על פרשת המרגל ישראל בר. אנחנו בוודאי ניפגש כאן גם בתוכניותינו הבאות כאן ברדיו סול. תודה רבה לך.
תודה רבה לך גד.
תודה לכם ו...
ערב טוב. ערב טוב, ואנחנו עוברים שוב.
קיבלתי מכתבך, את קוראת לי לשוב, עכשיו השמש במזרח אדום וחם, אדום השמש כמו דם אדום ועצוב, ובלילות ליבי לך קורא דומם.
אישי את מכתבך קיבלתי רק אתמול, האדמה פה מסביב החשיפה פתאום, עולה ירח של זהב בלילה הכחול, כל הלילות ליבי קורא לך וכל היום.
אצל המגרונים העשב מתייבח, הם כותבים זה לזאת מכתבי אהבה שלפת ואביב, חולפים עליהם הדרך שנים ללא מספר, חורפות כמו סופה. תודה על מכתבך, זה היה כה חשוב, על הירח לספר כך בפתאום, סביבי השלג או יורד לבן ועצוב, ליבי קורא לך לילה לילה וגם יום.
הערב מכתבך מונח פה על הקר, אבל קשה לי לקרוא לאור הנורא, האותיות מטושטשות כמה מוזר וזר, עליי ללכת להזיל לי משקפי קריאה.
בצל המדרונים הפרק מתייפה, הם כותבים זה לעשות מכתבי אהבה, על גיא ועל הרים נודד לו הירח, שולח לברקים של אור אל הדובר. פתאום במכתבך את קוראת לי מה...
נקרא למומחה הבא בנושא ישראל בר, והוא יוסי מלמן. יוסי מלמן הוא פרשן צבאי בעיתון מעריב, הארץ, כל ישראל, חתן פרס סוקולוב, ובין ספריו אמנה המבנה של הצבא החדיש, הוצאת מערכות, במעגל בעיות הביטחון, הוצאת עם עובד, תולדות צהל 10 שנות ישראל וכו' וכו'. ועד ש...
אצל המדרונים הרוח מתייפרה, הם כותבים זה לעשות מכתבים, מכתבים בגיא שושן עבר כמל ושוב מורנה, אברה חלפה לעת חלפו ימים רבים. אצל המדרונים העית מסתבר, הם כתבו מכתבים על מותם, על מותם גבעו הם בשנתם, גבעו באוי הרח דפים על אין מספר, הם עותרו על שולחנה.
אני אבקש סליחה.
פתאום במכתבך את קוראת לי מהר, חזור מהר כי אנוכי כאן בודדה,
אבל אני אינני שב, אינני חוזר, רק בלילות אני לך נחשב, ילדה.
אינני עוד ילדה, כולי לבנת שיער, וגם גבי מתחיל לכאוב, לכאוב לי בלילות. במרחקים נוצץ כוכב, מבריק ואור מוזר, הואנה שוב, הואנה שוב אליי, מהר מאוד. אצל המדרונים הרוח מתייפה, הם כותבים זה לעזור, נכתבים, נכתבים. בגי שושן עבר, כמל ושוב מורח, אברה חלפה לעת, חלפו ימים רבים. בצל המדרונים העית מסתבר, הם כתבו נכתבים, אדמותם, אדמותם, גבעו הם בשנתם, גבעו בעוירח, דפים עד אין מספר הם עותרו על שולחנם.
מאז הקמתה משכה ישראל את עיניהם של סוכנויות מודיעין. הסכסוך הישראלי-ערבי ומיקומה האסטרטגי הפכו אותה ליעד מודיעיני מועדף. ארגוני ביון זרים לא חסכו במאמצים כדי להחדיר מרגלים לתוך ישראל. מידת הצלחתם הייתה לרוב מוגבלת, אך היו להם גם הישגים בולטים. אמנה רק את המרגלים הישראלים המפורסמים שביניהם.
אלה שנתפסו.
שנתפסו.
יש ודאי כאלה שעוד לא נתפסו.
צדקת. פרופסור קורציטה, 1960, ריגל למען צ'כסלובקיה ונשלח לחמש שנות מאסר. אודי אדיב, 1972, צבר מקיבוץ שמואל, ריגל לטובת סוריה, נשלח ל-15 שנות מאסר.
גן שמואל.
המדען מרקוס קלינברג, 1983, ריגל למען ברית המועצות, נידון ל-20 שנות מאסר. איש עסקים, שבתאי קלמנוביץ', 1987, ריגל למען ברית המועצות, נידון ל-9 שנות מאסר. אלוף משנה בצה"ל, שמעון לוינזון, 1991, ריגל לטובת ברית המועצות, נדון ל-12 שנות מאסר. והגרוע מכל, השר וחבר הכנסת לשעבר גונן סגב, 2018, ריגל למען איראן ונדון ל-11 שנות מאסר, שעדיין לא סיים אותם והוא עדיין יושב. גדעון, מה אתה חושב על הרשימה החלקית הזאת?
בוא נאמר שהיא באמת חלקית. מי יודע כמה מרגלים שורצים ועדיין לא שמו עליהם את ידינו. זה מראה קודם כל שאנחנו חשובים. אם לא היינו חשובים, לא היו משקיעים כאלה מאמצים. לא ברית המועצות, אולי גם סין. בוא נכניס גם אותה לרשימה. גם היא ודאי לא טומנת את ידה בצלחת. כנראה שישראל מעניינת ומרתקת את המעצמות. אם היינו סתם איזו ארץ נידחת, הם לא היו משקיעים כאלה מאמצים. אבל אני הייתי מדגיש את אותם שממשיכים בפעילות הריגול, וטרם נתפסו. אלה המסוכנים, מי יודע איזה נזק הם גורמים לביטחון המדינה, לעתידה. אני חושב שיש עוד רבים שמתהלכים בינינו, ואולי לא היינו אפילו חושדים בהם, כי הם אנשים מהוגנים, מפורסמים, היסטוריונים מפורסמים כמו ישראל בר. אני חושב שזו גם אחת הסיבות, שאלנו את גד שמרון, מדוע זה לקח כל כך הרבה זמן. אני חושב שהעובדה שהוא היה מפורסם, שהוא היה סלבריטי, שהוא היה איש חשוב, זה קצת הרתיע אולי את החוקרים מלהיות קצת יותר ברוטליים. נראה לי כך.
אתה יודע, אני מתפלא מאוד על מה שבא אדם, מספר על סיפור על חייו באוסטריה, בליגיון הנלחם בספרד, קצין בצבא האוסטרי, מספר סיפורים שהיום אני קלה, אתה מעלה אותם בגוגל, ואתה אומר, היי,
אבל גם אז אפשר, הנה איש לא הכיר אותו, איש לא זיהה אותו.
איש לא הכיר אותו, לא הכיר אותו כלום.
הוא כנראה לא היה טוב בלשקר, כנראה זה היה המינוס שלו.
לדעתי הוא היה מאוד קריזמטי, כי בן גוריון נפל בקריזמה שלו.
אין ספק.
ותאר לך, הוא נותן לו, הוא נותן לו מחקר על מלחמת העצמאות.
ועוד בלשכה שצמודה ללשכת ראש הממשלה.
בלשכה שלו.
קשה להאמין.
ככה שהוא יכול להיכנס ולצאת על נקלה.
בקודש הקודשים של, של מערכת השלטון הישראלית, כן. יש בפרשה הזאת בין הרבה דברים שבאמת קשה היום להבין אותם, אבל עולם הריגול הוא עולם מאוד מורכב, הוא עולם מאוד sophisticated, מאוד מתוחכם, משקיעים בו הרבה מאמצים, די להסתכל בסרטים של ג'יימס בונד כדי להבין, ויש אנשים ששורדים שנים ולא מגלים אותם.
על שני
אתה זוכר את המרגלים הסובייטים באנגליה, שאחר כך נמדתו, שנים, שנים. אחד מהם אפילו היה ממונה על הריגול הנגדי.
הנגדי.
הדוב שצריך לשמור עליו.
פילבר, פילבר.
כן, זה קשה להאמין, אבל עובדה, בסוף הם נתפסים. כל גנב ביומו, כל גנב ביומו.
מה שמפליא אותי מתוך הרשימה שקראתי, שהיא רשימה חלקית, היא בעצם זה אודי אדיב. 1972.
מלח
חבר
הארץ.
חבר קיבוץ גן שמואל.
מלח הארץ.
מלח הארץ. מרגל לטובת סוריה. אתה זוכר את התואנה שלו?
לא בדיוק, תזכיר לי.
הוא אמר שהוא לא התכוון להרע לישראל. הוא חשב שאולי בדרך זו או אחרת הוא יקרב את, את חילוקי הדעות לאיזשהו קו מסודר.
זה ברור. מאוד מזכיר את קו הטיעון של ישראל בר, שטען שהוא רצה בסך הכל לכוון או לדחוף את מדינת ישראל אל הצד האידיאולוגי הנכון, כלומר הקומוניזם בברית המועצות. אני חושב דרך אגב ששניהם לא האמינו בדברים האלה שהם אמרו. זה היה יותר נימוק להקל בעונש, להתחמק מעונש. לא נראה לי שהם האמינו בזה.
בית המשפט לא האמין לשניהם.
בוודאי, בוודאי. אני חושב שבצע כסף שיחק כאן תפקיד חשוב, אבל לא גורמים אידיאולוגיים ממשיים, לא נראה לי.
המרגל הנוסף, תתאר לך שר וחבר כנסת לשעבר, גונן סגב, הוא למען איראן, נתפס על חם.
יש דברים שלא נבין בנפש האדם, היא נפש מורכבת מאוד, ואתה מכיר את המשפט התנכי, יצר לב האדם רע מנעוריו. לא את הכל אפשר להבין, לא את הכל צריך להבין, אני חושב ש... טוב שאנשים האלה בסופו של דבר נתפסים ומשלמים את המחיר כדי להרתיע אחרים. אולי נעשה הפסקה קטנה בשיחה בינינו ונשמע את השיר השלישי ואחר כך נחזור.
ברצון, ברצון.
נשמע את עדנה גורן.
כן, כן.
הזמרת הנפלאה הזאת. ואחר כך נחזור לשיחה בין. הנה עדנה גורן.
שקט הזה והרוך לשלוט בתגובת דמדומים. עדיין כקדם קולטת אוזני הלחן ההוא התמים. קטרו ודרו חדרי ואני
אני הייתי אז בין 10 או 11, אבל אני זוכר שהפרשה התפוצצה. ואמרו שהוא גר ברחוב ברנדס, ליד, לא רחוק מנחל הירקון.
נכון, נכון. הרחוב לא
זה הזמן. והיה לי חבר שהיה גר ברחוב ברנדס. אני פחדתי לבוא לרחוב. מאז.
מעניין.
אני זוכר שאמרתי לחבר, קראו לו אורי. ואמרתי לו, אורי, אני לא בא אליך יותר. יש שם איזה מרגל, אני לא יודע. ובכן, פסקתי לבוא אליו, ולימים הצלחתי להתגבר וחזרה...
אז לי יש סיפור הפוך. ביקורי. אני דווקא נמשך מאוד לרחוב בתל אביב, לא רחוק משם, שנקרא שדרות עמנואל הרומי. ואתה יודע מי נרצח שם בבית מספר 10?
ברור, בקסנר.
קסנר, אז אני דפוק ברור. ללכת לשם, להסתכל.
ברור.
אתה רואה, אחד נמשך ואחד נרתע.
אז בקסנר אני הלכתי לראות את המקום, כי מאוד עומד, התחברתי אליו. הבית עומד, אותו בית, אליו,
נשאר כפי שהיה.
ואני מציע גם שנדבר עליו פעם.
בהחלט.
מגיע בהחלט, לו את זה, הוא זה... בעיניי חלק מ...
אגב, פרשה שלא נרגעה עד היום.
לא נרגעה עד
היום. ולא נפטרה גם עד היום.
אבל נחזור רגע לישראל בר.
האמת,
שוקי, מה כן, אתה חושב? כן.
קודם כל, אני לא הייתי כשזה היה, הפרשה, נכון? אני עוד הייתי...
עוד קודם.
בתכנון.
בחיתוליך.
בחיתוליי. אבל אני שואל...
הוא רוצה להגיד בעצם שהוא צעיר מאיתנו.
אני מנסה לרמוז בעדינות. אבל אני מנסה להבין, כשאני שומע על הפרשה, ואני קורא גם, משה דיין, אחד מהמנהיגים הגדולים שהיו למדינת ישראל, היא ראה שהבן אדם מדבר על עבר צבאי מפותח ובספרד ומלחמות ו- ומה לא, כאילו אוטוטו הוא כבש לבד את המדינה והבן אדם לא יודע להחזיק רובה. מה, והוא קיבל גם כינוי לא מחמיא במיוחד, ספג כינוי בלאג, אנחנו לא ניתן את הפירוש המלא, אבל מי שמבין, הוא קיבל את, המינוי, את הכינוי פיפקה. אוקיי? בן אדם שלא יודע להחזיק נשק. איך מגיע ומתקדם בדרגות והופך להיות חדר ליד ראש ממשלה?
אז אשתדל לענות לך. ראשית כל, דיין חשד בו מאוד, ואמר לא פעם לחוג המצומצם...
משלב מוקדם.
ולא פעם בחוג המצומצם הביטחוני הוא אמר, אני לא רוצה אותו פה. ב' בכנסים מסוימים שישראל בר בא עם הדרגת סגן אלוף, הוא דרש ממנו להוריד את הדרגות. זאת ועוד, ערב מלחמת קדש הייתה התייעצות ביטחונית קטנה, מצומצמת, והוא פוגש שם את ישראל בר. והוא אומר בקול רם, מה המרגל הזה עושה פה?
נו, ואיך אף אחד לא חשב?
כי בן גוריון... שם...
עם הקמת המדינה למעשה, הוא היה עם יגאל ידין.
הוא היה עם יגאל ידין.
נכון, והוא הוא... למעשה ניהל כאילו בפועל את מלחמת העצמאות.
יגאל ידין נלחם.
כן, ברור. אבל
הוא היה עוזר
הוא,
שלו.
הוא היה עוזר שלו, זאת אומרת שהוא נחשף להרבה סודות והרבה דברים שאתה לא תיחשף אם אתה לא בא. זאת אומרת, עוד פעם, אני מנסה להבין איך אנחנו כל פרשה שתעלה פה בהמשך, אנחנו מוצאים את עצמנו... שהאמת הייתה מול העיניים
ולא ראו אותה,
כי אי אפשר להכחיש את הנושא. בן אדם שמדבר על הצבא, מדבר על זה שהוא השתתף בקרבות, שהוא עשה, שהוא עשה, שהוא עשה, ולא יודע להחזיק נשק.
אני חושב שהיה פער עצום בין המוניטין שלו וההילה שלו, לבין המחשבה, האיש הזה מרגל, זה קשה מבחינה פסיכולוגית, קשה לנו לעשות את הסוויץ' הזה.
אבל אני רציתי להוסיף עוד משהו למה שגילון כרגע אמר. אני חושב שדיין לא רצה להתנקח בנושא הזה מול בן גוריון. בן גוריון ידוע שנשבע בקסמים של אנשי צבא כמו אריק שרון, כמו בר, הם היו אנשים מלאים אמפתיה, גוד לוקינג כמו שאומרים באנגלית, עם הרבה קריזמה, ובן גוריון נתן לו לכתוב את ההיסטוריה של מלחמת העצמאות. אמר דיין לעצמו, אני לא אתנגח מול בן גוריון על הנושא הזה, אבל אני אראה איך למדר אותו. קשה להפיל פה אשמה על דיין. נכון שאפשר להפיל לי פה אשמה גדולה יותר על איסר הראל, שהוא יאמר גם, אולי אני בא, כמו שאומרים, לדבר בזכותם, יבוא איסר הראל ואומר, תקשיבו, באותו זמן היה לי את אייכמן, באותו זמן היה לי את יוסלס שוחמחר,
עכשיו את אתם
נופלים, זה הכל באותם 1960-1963, שוקי, אין לי את הכוחות.
אז יכול להיות שעזר יותר העניין שהוא תקף את בן גוריון על פירוק הפלמח, כי ההתקפה שלו הייתה כל כך חריפה שלא פרסמו את זה.
הכל יכול להיות, אבל דיין בטוח חשד בו עמוקות, ואיכשהו, כפי שאמרתי לפני דקה, שהוא נכנס להתייעצות המצומצמת ערב מבצע קדש, הוא אומר, מה מרגל אתה עושה פה?
אני רוצה לומר משהו כזה עקרוני, אנחנו מתייחסים לימינו אלה כאל ימים מלאי דרמה, אבל אם בוחנים היטב את שני העשורים הראשונים של מדינת ישראל, הם היו עתירי סקנדלים לא פחות מאשר בימינו.
האמת שנראה שזה יותר סקנדל אז מהיום.
הזמנים אמנם שונים, התקשורת היא שונה, המנטליות שונה, היינו פה בקושי 1.5 מיליון בני אדם, אבל הימים היו ימים סוערים, ולכן גם אנחנו מקיימים את הסדרה הזאת.
כן, כי הוא המשיך גם למפם.
בוודאי, כל הזמן.
הוא המשיך גם למפם, והוא המשיך
והתקדם. הוא החליף את אורו כמעט מדי יום.
הוא הגיע למקי. הוא גם היה במקי, הוא היה חבר גם במקי. אבל הוא הצליח בקסמה, והיה לו ידע, היה לו ידע, ניתוח אסטרטגי, מלחמתי.
זה אי אפשר לקחת ממנו.
זה אי אפשר לקחת
ממנו. פורסם למה הוא, מה גרם לו לרגל? זאת אומרת, מה היה שבעקבות זה
הוא... מה הוא טען במשפט? הוא טען שמדינת ישראל צועדת בכיוון הלא נכון, אל עבר זרועותיה המערביות והקפיטליסטיות של ארצות הברית, והוא חושב שעדיף שמדינת ישראל תמצא...
הוא בא להושיע את מדינת ישראל,
בזה שהוא מנסה להרוס. אגב, הוא לא היה היחיד בעדות כאלה, היו רבים שחשבו ככה. אל נשכח, ב-48 ישראל עוד לא החליטה לאיזה כיוון פוליטי, לאיזה גוש היא מצטרפת.
ולכן בן גוריון בבחירות של 49 ששקל בין לצרף את מפם לקואליציה או את הדתיים, הוא אמר אני לא לוקח את מפם כי הם רואים את רוסיה עם האדמה שלנו.
נכון.
ולכן הוא צירף את הדתיים. וזה היה הכניסה הראשונה שוקי של הדתיים לקואליציה כדי להרחיק את ישראל מהזרועות של הרוסים.
של הרוסים.
למרות שצריכים לתת קרדיט לרוסים. הם היו הראשונים שהצביעו באום בעד הכרתנו, ושלחו לנו נשק, את הנשק דרך צ'כוסלובקיה, כאשר במקביל, ארצות הברית שמה אמברגו כללי.
על הנשק.
ובקונטקסט הזה עוד הערה, אל נשכח שכאשר סטלין עצם את עיניו ב-1953, הרבה ישראלים עמדו ברחוב והזילו דמעות.
ובכו.
ממש. לא דמעות תנין, דמעות אמיתיות.
אז אני אספר סיפור קצר. גרתי אז עם הוריי בגיל 4-5. בדיזנגוף נכנסה אישה מילידת גרמניה. בבכי לבוא לומר, בגרמנית אמרו, שמעתם סטלין הלך.
כן. היו ימים.
זה היה עד כדי כך התקופה של או רוסיה או ארצות הברית.
המערב מול המזרח. זה המלחמה קרה בעיבורה.
והיא ממש השפיעה כאילו, כי זה משהו שלא בדיוק.
הרי היו קיבוצים שהתפצלו. גבעת חיים מאוחד, גבעת חיים איחוד. אנשים רבו על משפחת אב.
משפחות התפצלו.
ודאי, זה יהיה לגירושים.
משפחות התפצלו.
זה לא משהו. מה הייתה הטעות שלו?
אולי נעשה הפסקה ונשמע עוד שיר?
אין בעיה. מה הייתה הטעות שלו? מה הסגיר אותו בסוף? מה הפיל אותו?
אנחנו למדנו מגד שמרון שבעצם הוא קיבל על ידי בלדר רוסי בסיבוב שני את את התיק שהיו שם מסמכים.
אני חושב שהוא לא ידע לשים גבולות. פשוט הוא, האמונה העצמית שלו, הביטחון העצמי שלו התחיל להיות מופרז. הוא לא עשה מה שמרגל צריך לעשות, להיות קצת יותר זהיר.
וגם מבחינה אישית הוא היה מאוד נמוך.
הוא כנראה, הוא איבד את הצפון.
ילדים, לא היו לו עם רעייתו.
אפשר להגיד, המרגל מצפון תל אביב איבד את הצפון.
חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, ברנדס.
אמירה.
ממש כך. רחוב ברנדס היה עבורי
קודש הקודשים.
לא, מקום מפחיד.
אחרי כן, כן.
מקום מפחיד, פחדתי ללכת לשם.
שוקי, ישמע לנו את עדנה גורן, בבקשה.
בין ברושים יורד האר תקלי הצל קרב אלינו יחפים נלך בשדות השרף כי היום יפתי עובר על כתפך ידי תנוח בצילי עכשיו נושם הרוח כי היום יחדים עובר בואי נשב הכל רוגע בין עצי הפרדס היום שוקע בעלי כפנים הצל נוגע
ברכה מגיעה לסיומה, תוכנית נוספת בסדרה על פרשיות היסטוריות שהרטיטו והרעידו ופלגו אפילו חלקים גדולים בחברה הישראלית בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל. אנחנו נפרדים מכם המאזינים העיקרים שלנו בשם חברי ואמיתי בן שפט, בשמי ובשם שוקי הטכנאי. אנחנו מקווים שתהיו איתנו כאן גם ביום חמישי הבא בשעה 6 ברדיו סול. הנושא הבא שלנו דרמטי לא פחות, מדעני הגרעין הגרמנים הנאצים במצרים של נאצר בשנות ה-60 והמאבק של המוסד נגדם והמרגל לוץ שפעל ושילם מחיר יקר. יהיו איתנו ביום חמישי הבא. תודה בן, היה כיף להיות
תודה
איתך.
תודה לגידול ותודה גם לשוקי.
היו איתנו וניפרד עם צלילים נוספים של הזמרת עדנה גורן.
אלף שירים יש לרוח, אלף קולות לשתיקה, רק לדבריי זה תמוה, שיר וקולו לא נשמע. הלכתי בכל הדרכים, ראיתי ברכות וקללות, רציתי לשיר זאת אחים, חסרו לי מילים וקולות. אלף שירים
הרוח אלף קולות לשתיקה רק לדבריי זה תמוה שיר בקולו לא נשמע פגשתי במוות בקץ ראיתי לידה בראשית רציתי לומר זאת אמת בגדו בי מילי חרשית אלף שירים יש לרוח אלף קולות לשתיקה דבריי זה תמוה שיר וקולו לא נשמע אהבתי בכל הערים שתקתי בכל השדות חכמתי בדרך רעים רציתי בכך
treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU, ooh, you, ooh, I'd leave it all, my acres of a land, I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, divido give me one good reason why I should never make a change baby if you want me then all of this will go away my many artifacts the list goes on if you just say the words I'll up and run oh to you divido oh to you ooh ooh I divido give me one good reason why I should never make a change baby if you want me then all of this will go away give me one good reason why I should never make change baby if you want me then all of this will go so much if you take my hand but for you ooh you ooh I'd lose it all ooh for you ooh you ooh I'd lose it all give me one reason why I